אני אתחיל מתוך הסוגיה של שמשון וננסה ככה דרכה לברר איזושהי נקודה. בסדר, אני חושב שהדפים בדרך, אבל אני אתחיל ככה, הדברים פסוקים ידועים. אני מתחיל מהפרק בשופטים שעוסק בלידה של שמשון. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. כן, זה כמות השנים הכי גדולה של שיעבוד. אחרי שעם ישראל כבר בא לארצו, והוא עצמאי, וכל התקופת הזוהר של יהושע, עכשיו 40 שנה ביד פלישתים. ואיש אחד מצורעה משפחת דדני, ושמו מנוח, אשתו הקרה ולא ילדה. אז הנושא הוא איש אחד, יש פה איש אחד במשפחת הדני, שבט דן, ושמו מנוח. אז לכאורה הנושא זה האיש, הוא איש אחד, השם שלו כתוב, השבט שלו כתוב, מנוח משבט דן, ואשתו הכרה ולא ילדה, אפילו לא כתוב את שמה. במדרש כתוב שקראו לה אסל פוני. אבל ממש מה שהנושא פה מרכזי זה האיש, הוא כתוב את השם שלו, אשתו הכרה ולא ילדה. וירא מלאך השם אל האישה ואומר אליה, הננה את הכרה ולא ילדת, והריץ וילדת בן. ואתה איש אמרינה, אבל תשתי עין ושכה, אבל תאכלי כל טמא, כי הנה אחרה ויולדת בן, ומורה אלוהי לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מהפלישתים. אז דבר מעניין, למרות שכאילו הנושא פה זה האיש, כמו שאמרנו, הוא כתוב את השם שלו, הוא המרכז, אבל דווקא המלאך לא מתגלה אליו. המלאך מתגלה אל האישה ונותן לה הוראות מה לעשות. הוא מגלה לה מה שהוא לא מגלה לו, שהולך להיות להם ילד שיושיע את ישראל, יחל להושיע את ישראל. אז היא הולכת אל בעלה, ותבוא האישה ואת אומר לאישה לאמור, איש האלוקים בא אליי, הוא מראה הוא כמראה מהלך אלוקים, נורא מאוד וכו'. טוב, קצת קיצרתי פה, נכון, המלאך מגיע, מנוח מבקש שיבוא גם אליו, וגם בפעם השנייה המלאך מגיע עוד פעם אל מי? דווקא אל אשתו ולא למנוח. והיה כמובן הלך מנוח אחרי אשתו, ויבוא אל האיש ויאמר לו, אתה איש אשר דיברת אל האישה, ומה אני? ויאמר מנוח, אתה יבוא דבריך, מה יהיה משפט הנער ומעשהו? ויאמר מלאך אל השם אל מנוח, מכל אשר אמרתי אל האישה תשמר. טוב, אז כאן זה כבר מאוד מאוד בולט. המלאך מגיע פעמיים אל האישה, הוא לא מדבר עם מנוח, וגם כשמנוח מבקש הדרכה הוא אומר לו, כבר אמרתי לאשתך. זאת אומרת, מאוד בולט שהכתובת של המלאך, הכתובת פה להדרכה הרוחנית, זה היא ולא הוא. היא מקבלת את ההדרכה הרוחנית. למרות שאת שמה לא כתוב, היא לכאורה היא השולית, אין את השם שלה, מנוח הוא הנושא, ולמרות שהוא הנושא, מבחינת המלאך היא הכתובת. ולא יסף עוד מלאך השם להיראו אל מנוח ולאשתו, אז ידע מנוח כי מלאך השם. וגם דבר מעניין, מנוח ככה לא בטוח שזה מלאך. ורק כשהמלאך לא ממשיך להיראות אליהם, רק אז הוא יודע שזה מלאך. ויאמר מנוח לאשתו, מות נמות כי אלוקים ראינו. אתה אומר לו, אשתו, לו חפש השם לעמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה, לא הראינו את כל אלה, ואתה לא השמיענו כזאת. מכל הדברים האלה נראה שזה מה שחז"ל אומרים במקור 2 מלכות שמעוני, מנוח עם הארץ היה, שנאמר וילך מנוח אחרי אשתו. עם הארץ צדיק, כתוב בהרבה מקומות שהוא היה צדיק מאוד מאוד גדול, אבל הרוחנית, אשתו היא הכתובת, היא המובילה בצד הרוחני. ורואים גם בתגובה, מנוח הוא אדם מאוד פשוט, מבחינתו מפגש עם מלאך זה לא, אי אפשר להמשיך לחיות. העולמות של המלאך והעולמות של המציאות התחתונה לא מתחברים אצלו. אז כנראה שאנחנו הולכים למות. אם נפגשנו עם עולם עליון, זה לא מתחבר עם העולם התחתון. משהו פה לא יכול להיפגש ביחד, ודווקא אצל אשתו זה נפגש ביחד. היא אומרת, לא, יש פה מלאך, והוא לא רוצה להמיתנו. יש לנו פה שליחות מלאכית בתוך העולם הזה. מה שלמנוח נראה קצת לא מסתדר, לא קשה לו להכיל דבר כזה. והיא נותנת לו את ההובלה הרוחנית ואת ההדרכה, ואפילו את הנושא הזה של יחל להושיע את ישראל, מנוח לא נאמר לו, לא על ידי המלאך ולא על ידי אשתו. זה הסיפור של הלידה. ותקרא את שמו שמשון, היא גם זו שקוראת לו בשמו, ויגדל הנער ויברכהו השם, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן, בן זורה ובן אשתו. אז אנחנו רואים שיש פה איזה, איזה משהו מעניין פה בתוך הזוג הזה, איזה מורכבות, איזה, כן, משהו ככה, איך להבין את הדבר הזה, כן? מנוח הוא משבט דן, ואשתו היא האישיות הרוחנית. חז"ל באים וגם אומרים לנו מאיזה שבט אשתו הייתה. אומרים חז"ל מקור שלוש, אינו אומר משבט אלא ממשפחת הדני, ללמד שהיה אביו מדן ואימו שמנוח מיהודה. אז זה אמר יעקב, דן ידין עמו, כאחד שבטי ישראל, כמיוחד שבשבטים זה יהודה. לכך הגישו ליהודה, שמארץ יהודה היה, ואימו הייתה מיהודה. נמצא שמשון בא משבט דן ומשבט יהודה. אז יש פה איזה שילוב מאוד מאוד מיוחד. כבר מצאנו את השילוב הזה במשכן, נכון? בין אוליאב, שהיה משבט דן, שהצטרף לבצלם משבט יהודה. בא המדרש ואומר, כן, מי שבא מהירוד שבשבטים, יצטרף למי שבא מהמאוחר שבשבטים. גם פה חז"ל מדגישים את זה, שיש פה איזה שילוב בבית הזה, בין שבט דן, שהוא המאסף למחנות, הוא הירוד שבשבטים, והוא מתחבר גם עם מנוח עם הארץ היה. דן הוא שייך למשהו יותר נמוך, יותר שפל, ומתחבר פה עם יהודה. אבל זה מעניין שדווקא פה ההובלה היא של... היא של האישה. יהודה פה, בדרך כלל הם מצפים שאולי יהיה הגבר, לא, דווקא האישה מיהודה והאיש משבט דן. אז זה מתחיל להעמיק את המורכבות הזאת. זה לא רק מורכבות משפחתית, אלא יש פה איזה שילוב מאוד, מאוד מעניין, כן? בין שבט דן לבין שבט יהודה. מעמיק המדרש עוד יותר את המורכבות הזאת, ואני קורא במקור 4. אשתו הכרה ולא ילדה. זה נאמר פעמיים בפסוקים. גם המלאך אומר לה, הנה נעת הכרה ולא ילדת. אומר המדרש, מלמד שהייתה מחלוקת במנוח לאשתו. הוא אומר לה, את הכרה ולכך אינך יולדת. והיא אומרת לו, אתה הכר ולכך לא ילדתי. וירא מלאך השם אל האישה, כאן אתה למד שאשתו של מנוח צדקת הייתה. שזכתה לדבר עם המלאך ולשים שלום בינה לבין בעלה, ולהודיעה שהיא הכרה והיא מונעת ההיריון ולא בעלה. אז תראו את המדרש הזה. זאת אומרת, מצד אחד, אומר המדרש, היא צדקת גדולה. המלאך לא סתם בא אליה. היא מדרגה רוחנית עצומה. ומצד שני, במחלוקת בינה לבין בעלה, מי הוא העקר פה, אז בעלה צודק ולא היא. והיא צריכה לדעת את זה. היא צריכה לדעת שהיא העקרה ולא בעלה. למה היא צריכה לדעת? למה זה משנה בכלל הוויכוח הזה? אין ילד, זה דבר מצער. גם בתקופתם לא היה יותר מדי מה לעשות. אין כל כך רפואה שיכולה לטפל בזה. אבל משהו שזה לא משהו רפואי, זה משהו רוחני. והיא צריכה לדעת, בוויכוח ביניכם, מי עקר? את העקרה. למרות שאת הצדקת. טוב, מה עומד פה מאחורי הוויכוח הזה? יש פה פסקה מתוך ספר של רבי צדוק הכהן, פוקד עקרים, בעלי החסידות העמוקים. ובואו נראה איך הוא מעמיק פה את הוויכוח פה, בתוך הבית הזה. אומר במקור 5, ועל כן הייתה אמו הכרה מצידה, כמו שכתוב, הנך הכרה, והיא משבט יהודה. כי כך סידר התיקון של הקלקול. דדן, סליחה, סדר התיקון של הקלקול דדן. יש איזה קלקול בדן, יש איזה מורכבות בדן. ומה סדר התיקון? שהתחבר עם יהודה בחיבור גמור. והיו לבשר אחד בשמשון. ולפיכך נתגלה מלאך לה, כי התיקון היה מצידה, ולפיכך גם העקרות מצידה. יש פה דבר מאוד מעניין. שבט דן הוא, אמרנו, הירוד שבשבטים, יש פה איזה קלקול או פוטנציאל לקלקול. והתיקון של דן יהיה על ידי החיבור ליהודה. החיבור ליהודה יציל את שבט דן. עוד מעט נדבר על זה, מה הכוונה ירוד? ירוד לא הכוונה לא מוסרי, אלא כמו עליון ושפל, יש מי שעליון במובן הרוחני, ויש מי ששפל, דהיינו, שייך לקומות החומריות, התחתוניות, וחייבים שיהיה כוחות כאלה בעם ישראל, וזה העניין של שבט דן. שייך לקוחות, כמו איך כתוב, נחש על אורח. כן? הכי קרוב לקרקע. הכי קרוב לקרקע. עם ישראל חייב לכלול בתוכו כוחות כאלה. כן? תחתונים מאוד מאוד. אבל זו עבודה רצינית, וזה יהיה במיוחד עבודה של, של שבט יהודה. כך אומר רב צדוק. שיהיה התיקון של שבט דן, תלוי, כי שבט יהודה הוא מצד אחד הוא לקודשו, את היהודה לקודשו, ומצד שני הוא אמור להיות המלך. המלך אמור לתת לכל כוח את החיבוב, את התיקון שלו. וזה מאוד חשוב ששבט יהודה ייתן לשבט דן את התיקון שלו, יכליל אותו בתוך הכוחות של עם ישראל בצורה נכונה. טוב. ולכן הוא אומר, התיקון הוא מצידה וגם העקרות היא מצידה. זאת אומרת, העקרות זה בעצם המחסום של, של אשתו, של, של מנוח, מי להאמין בו ולהכיר את ערכו. רק שהיא תדע להאמין בו ולהרים את ערכו כדני, הוא דני. כנראה לא במקרה התחתנה איתו, היא כבר הרגישה שיש לה שם איזה משימה. למרות שמחה רוחנית, היא הרבה יותר גבוהה. היא משבט יהודה, והיא אישה רוחנית, מדברת עם מלאכים, ככה בחופשיות, היא מדברת עם מלאכים. בעולם שלו, רוחניות וחומריות לא כל כך נפגשים ביחד, בעולם שלה זה בא ביחד. והיא יש לה עכשיו מבחן להאמין, להאמין בשבט דן, ולרומם אותו, ולתקן אותו. ולכן זה הכרות שלה, המבחן שלה. וכפי השתדלותה, כך יהיה הוספת הכוח לנער. ככל שיותר תאמין, ככל שיותר תרומן, ככל שיותר באמון, בבעלה ובכוח של שבט דן, זה יהיה הכוח שיצא מהנער שיוולד ממנה. הכוח של הנער שיוולד ממנה יהיה שילוב של העוצמה האדירה של שבט דן עם הרוחניות והקדושה של שבט יהודה. זה בתנאי שהיא תעבור את מחסום העקרות ותאמין בבעלה, תאמין בנצרכות ובערך הגדול שיש בשבט דן. זה מה שהתחולל פה בתוך הבית הזה. ושתוליד נפש כזה, המחבר יהודה ודן לתקן השורש פוריה נמצא בדן. על כן נקרא דן גור אריה כמו יהודה מצד התוקף שהיה בשמשון. דבר מעניין, אמרנו ששמשון, דן מצד אחד נקרא נחש, היא נחש על אורח. מצד שני, דן גור אריה זנק מן הבשן. יש לו גם מימד של השוואה לאריה, וגם יהודה. יהודה הוא האריה. זאת אומרת, יש משהו בדן שהוא אריה כמו יהודה. אבל זה בתנאי שיהודה ידע לא לראות אותו כנחש, אלא להאמין בכוחותיו, ואז לרומם אותו. לרומם אותו למדרגתו. טוב, בסדר? אז יש לנו פה, כנראה בבית הזה, משימה גדולה, וכשהמשימה תתבצע ממילא, יצא פה ילד שיושיע את ישראל. יחבר את, את העוצמות של דן עם המנהיגות של יהודה. לא בדרך, זה גם וגם. לפחות, אבל בשלב הראשון של העקרות, זה כן נראה שהחץ מופנה. קודם כל, זה צריך להתחיל ליהודה. אבל את אומרת, לא, זה גם יהיה הפוך. אנחנו נראה בהמשך, אבל לפחות בתחילת הדרך כן. אבל במחלוקת ביניהם, מי עקר זה אומר איפה החסימה, איפה צריך להתחיל התיקון. אומר, בצדוק, התיקון צריך להתחיל מלמעלה. ביהודה שימין בדן. מה? אמא של שמשון הוא יהודה, כן. מה שאני אומר. ואבא מדן. מנוח הוא מדן. ומנוח הוא עם הארץ, והיא רוחנית. כי זה מתאים, כן? מנוח הוא עם הארץ, כי הוא דני כזה, יותר פשוט, יותר חומרי. והיא דנית, והיא שבשבט יהודה מהצילות של שבט יהודה. מהצדיקות הרוחניות העצומות של שבט יהודה. והיא הולכת ומתחתנת איתו, עם הבחור הפשוט הזה, עם עם הארץ הזה. כנראה שהיא מבינה שיש לה משימה, וגם אחרי שהיא מתחתנת, יש לה עקרות, היא לא מספיק מאמינה בו. יש פה איזה, עדיין איזה מחסום שהיא צריכה לעבור. בסדר? טוב. אז בואו ננסה להבין למה. למה כל כך חשוב החיבור הזה בין יהודה לדן? ואנחנו נראה, כמו שהערתם, וזה נכון, שיש פה תיקון דו צדדי שצריך לעשות. לא רק יהודה צריך להאמין בדן, גם לדן יש מה להשלים את יהודה. ובואו נראה טיפה מה המצב של שני השבטים האלה בספר שופטים. כדי שנבין למה הבית הזה יש בו ישועה כל כך גדולה וחשובה. אז אנחנו מתחילים בשבט יהודה. שבט יהודה בתחילת ספר יהושע, בעצם יש וקום מנהיגותי עצום, נכון? היה לנו משה, יהושע, וזהו, אין מנהיג, אין מלך. כתוב בתחילת ספר שופטים, פרק א', ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בישם לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני תחילה נלחם בו? ואמר השם, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. עם ישראל שואל, כשהוא, מי המנהיג שלנו עכשיו? כן? מי יעלה לכנעני? בתחילה נלחם. אומר כשהוא, יהודה, הרי לא יסור שבט יהודה, הוא המנהיג הטבעי. הנה נתתי את הארץ בידו. ממש אמירה, כשהוא אומר, יהודה, הוא עכשיו בפתח, הוא צריך להיות המנהיג. ויאמר יהודה לשמעון אחיו, עלה איתי בגורלי, ונלך עמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורלך. וילך איתו שמעון. וילך יהודה שמעון אחי, ויקחו את הכנעני יושב צבא, ויחרימו אותה, ויקרא את שם העיר חורמה, וילכוד יהודה את עזה ואת גבולה ואת אשקלון ואת גבולה ואת עקרון וכו' וכו'. מה עושה יהודה? במקום לתפוס פה אחריות פיקודית, מנהיגותית על כל עם ישראל, הולך ועושה איזה הסכם מקומי עם שמעון. בוא נלך ביחד, אני אעזור לך, אתה תעזור לי, כל אחד, ואנחנו סך הכל קרובים, נשתלט יפה על האזור שלנו. מה צריך פה עכשיו את כל הבלגן הכללי הזה? איזה צורם זה למועת האמירה של הקדוש ברוך הוא, הנה נתתי את הארץ בידו. כן, קדימה, אתה מסוגל פה להניג את כולם. יהודה לא בשל, יהודה לא נמצא שם. הולך ועושה הסכם עם שמעון, ולכאורה כובש יפה את נחלתו, מצליח בצורה יפה. ראינו בין השאר שהוא גם כובש את עזה, כך כתוב בפסוק י"ח, וילכוד יהודה את עזה. אבל זה מעניין שכמה, בפרק ג', כמה פרקים, לא הרבה פרקים אחר כך, בתחילת ספר שופטים, כתוב, ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות בהם את ישראל, את כל אשר לא ידעו, את כל מלחמות נען, שם הופיע 15 פלישתים. זאת אומרת, כבר בפרק ג' בספר שופטים, מתברר שיש פלישתים, ואיפה הפלישתים נמצאים? אז אשקלון, אשדוד, כל המקומות שאנחנו נפגוש אותה, את הפלישתים, גם אצל שמשון. אבל ראינו בפרק א' שיהודה כבר כבש את עזה. נכון? מאירים פה המפרשים, יש פה את המצודות, הר הדק. יהודה כבש את עזה, אבל הפסיד אותה. הפסיד אותה לפלישתים. זאת אומרת, הכיבושים המאירים של יהודה, הלך עם שמעון וכבשו והצליחו ככה די יפה, אבל לפחות בעזה זה יותר מורכב אם אתה לא בא בצורה ממלכתית. ויהודה חשב שהוא יצליח לכבוש את השטח שלו ויהיה לו טוב. הנה מתברר שהולכת ומתאחזת לו אחיזה פלישתית מאוד מאוד רצינית בכל הרצועה שם, מעזה ועד קריית גת ועקרון, כן? כל האזור שם של שפלת עזה המתרחבת עד עקרון, כן? ועד קריית גת, כל זה הולך ונכבש על ידי הפלישתים. ויהודה לא מספיק חזק בשביל לנצח את הפלישתים. אומר הגאון מווילנה, יסוד ידוע שהפלישתים זה מקום שנכנס, זה אויב שנכנס במקום שיש חולשה מלכותית. כשיש חולשה מלכותית, הפלישתים נכנסים. וכנראה דווקא לעזה. כן, כשאין מספיק עוצמה ממשלתית, לא מצליחים להקים ממשלה, עזה מתרוממת, עזה מרגישה את החולשה. ולכן כשיהודה לא תופס את המקום המלכותי, המנהיגותי הכללי שלו, הוא מאבד שמה את עזה ואת כל הרצועה שסביב. טוב, אז אנחנו רואים שהמצב של שבט יהודה, מצד אחד, הוא שבט גיבור, כן? הוא הולך קדימה, יש שבטים שיותר היססו. מצד שני, יש פה מורכבות, באחריות המלכותית שלו. אגב, למי שיש יותר מורכבות בתחילת ספר שופטים, יש הרבה שבטים, כל אחד כובש יותר, כובש פחות. השבט שהכי מסתבך בנחלה שלו, זה במקור 6, פסוק למדלת, וילחצו האמורי את בני דן, ההר, כי לא נתנו לרדת לעמק. מאוד מעניין. שבט דן, הוא מקבל נחלה באזור שהיום נמצא גוש דן. יובד נדבר על זה, למה? אבל שם הוא מקבל את נחלתו. כן? מעל יהודה, כן? קצת צפונית ליהודה, צפון מערבית. וכל שאר השבטים כתבו מה הצליחו, מה לא הצליחו, שבט דן לכאורה לא הצליח כלום. וילחצו האמורי את בני דן ההרה. הם ממש הולכים ונדחקים מנחלתם. למה שבט דן, שבט עוצמתי מאוד, כוחות החומר, כוחות העזות. משהו שם בכלל. שבט יהודה עוד הולך וכובש ומצליח עם הפספוס הזה של, 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 של עזה. שבט דן נמצא במצב הרבה יותר קשה. שני השבטים לא במצבם המיטבי. אני ממשיך עדיין להתבונן בשבט יהודה. אם אנחנו ככה בסקירה קצרה רואים, ראינו את הבעייתיות כבר בתחילת ספר שופטים, בגילת רות שאנחנו נקרא בשבועות היא גם כן באותה תקופה, נכון? בתקופת השופטים. מה המצב של שבט יהודה במגילת רות? הולך אחד מראשי שבט יהודה, צאצא של נחשון בן עמינדב, ממלך, ויורד מהארץ. כאשר עם ישראל צריך את המנהיגות שלו, צריך את, את התמיכה הכלכלית, הולך ויורד מהארץ, מצטרף למואב, לאויבים הגדולים של עם ישראל. ומחתן את, את הבנים שלו עם נסיכות מואביות. לראות שהשבט יהודה רחוק מאוד, כן, המשפחות האצולה הגדולות של שבט יהודה, אחת מהן, כן, עושה ממש מעשה נוראי של בגידה. שבר מאוד מאוד גדול, שמגידת הוא בעזרת השם תראה לנו איך השבט הזה הולך ומתקן, אבל זה מראה לנו איפה, איפה נמצא השבט הזה. יש גם שם טוב שלא מוכן לגאול את נחלתו, כן? לכאורה יש לנו לפחות את, את בועז, נכון? בועז בשלב הזה הוא גם במצב לא פשוט. בועז בספר שופטים מכונה יבצן. נכון? יודעת את זה? שיבצן השופט בספר שופטים זה בועז. מה מסופר על יבצן? שהיו לו 30 בנים ו-30 חתנים, זאת אומרת 30 בהם, וכולם מתו בחייהם. גם שם יש שבט גדול. ובועז מנסה להקים את, את מלכות יהודה. הוא יודע ש, שזרע המלוכה אמור לבוא, והוא גם מאצולי שבט יהודה. הוא גם צאצא של נחשון בן עמינדב. הוא מנסה להוליד משהו בשבט יהודה תקוע. עקרות של שבט יהודה. טוב? אולי השיא של הדבר מופיע באמת בספר שופטים דווקא בעמידה של יהודה מול דן. מול שמשון. אותו שמשון שהוא קרוב משפחה של יהודה. הוא בא חצי מיהודה וחצי מדן. ובאחת מנקודות השיא של, של שמשון, שהוא נלחם עם, עם הפלישתים בעוז גדול ומנסה שם לעשות סוגיה שצריך ללמוד על בפני עצמה, אבל אחרי שהוא מכה בהם מכה מאוד גדולה עם השואלים, כן, ששורפים להם שם את כל, את כל הנחלות, מה קורה בשופטים פרק ט"ו? במקור, כבר לא ממוספר, למטה, מקור התחתון. והיו לו פלישתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי. הפלישתים מאוד כועסים על שמשון, שמשון הוא משבט דן, אבל הם הולכים בכתובת, לא הולכים לשבט דן, הם הולכים לכתובת שם מבחינתם היא הכתובת האחראית, הם הולכים לשבט יהודה. ויאמרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? ויאמרו לאסור את שמשון עלינו, לעשות לו כאשר עשה לנו. וירדו 3,000 איש מיהודה אל סעיף סלע איתם, ויאמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, ומה זאת עשית לנו? ויאמר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. ויאמרו לו, לאוסרך ירדנו, לתתך בי הפלישתים. ויאמר להם שמשון, ישבעו לי, פן תפגעו בי אתם. ויאמרו לו, לא, כי אסור נאסורך, ונתנוך בידם, והמת לא נמיתך. ויאסרו בשניים אבותים חדשים, ויעלו מן הסם. ונקודת שפל נוראית של שבט יהודה. היחיד שהוא מנסה לעשות פה משהו נגד פלישתים, ולערער את, את העוצמה שלהם, ולשרוף להם את השדות, לעמוד מול הדבר הזה. ושבט יהודה באים בכזאת שפלות, הלא ידעת כי מושלים בנו שמי פלישתים. מושלים בנו, אתם שבט המלוכה, קיבלתם פקודה בתחילת ספר שופטים. הנה נתתי אז בידיך, מה זה מושלים בנו שמי פלישתים? איזה עמדה נחותה הזאת? ומה הם עושים? לוקחים את שמשון, במקום לחזק אותו, מוסרים אותו. בוגדים בו, מוסרים אותו למוות. מוסרים אותו למוות, לפלישתים. וממש, רואים פה את שבט יהודה, השבט המורחר בעם ישראל, בתקופת השופטים, השבט הזה נמצא במקום מאוד מאוד קשה. איך כתוב, ויהי בימים האלה, בימי שפוט השופטים, נכון? אין מלך בישראל. אין מלך בישראל, זה לא רק אין את האישיות של המלך, חסר כוח המלוכה. כוח המלוכה שאמור להתגלות בשבט הזה נמצא בהיעדר גדול מאוד. והם באים אליו בטענה. אנחנו רואים את המדיניות שלהם. יש להם מדיניות, זה לא שאין להם מדיניות. הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, זה מדיניות של שבט יהודה. צריך מדיניות של שקט. לא להרגיז את, את החיות הטרף שבעזה. זה צריך לעשות שקט. הם מושלים בנו, אין מה לעשות, ככה זה. תמיד תרגיז אותם, אתה תחטוף. אתה צריך, אנחנו מתווים, אנחנו שבט יהודה, אנחנו הממלכתים. יש פה גישה של ממלכתיות. הממלכתיות שהיא בוחרת בדרך שהיא לכתחילה רפוסה. שהיא לכתחילה כנועה, מושלים בנו פלישתים, ומה לעשות? צריך לא... אתה שמשון עושה בלגן. בלגניס, צורף להם את הסדור, מתחיל איתם, וזה. צריך להרגיע את הלהבות. אי אפשר כך. ככה אי אפשר ל... כן? עוד יכניס את הפלישתים. עד כדי כך שמוסרים אותו בידם. דבר מה, הם מדהים, נכון? שבר הזה. זה המצב של שבט יהודה. טוב, בואו נעבור לראות מה המצב של שבט דן. שבט דן, הסוגיות שהוא מתמקד בהן זה סוגיית שמשון, אבל שם זה שמשון כפרט, נכון? אבל יש לנו סוגיה אחת ששבט דן מופיע כשבט. וזה בשופטים פרק י' ח'. בימים ההם אין מלך בישראל, תראו עוד פעם זה מודגש פה. ובימים ההם שבט הדנים מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל ונחלה. מה זה לא נפלה לו נחלה? הוא קיבל נחלה. הוא קיבל את גוש דן, מה שנקרא, כן? הנדלן הכי טוב בארץ. שבט דן מחפש נחלה, מבחינתו אין לו נחלה. ראינו כבר בתחילת שופטים שהוא הולך ונדחק מנחלתו. עכשיו הוא כבר מתייאש. הוא הולך לחפש לו נחלה אחרת. הם שולחים, כידוע, משלחת של חמישה אנשים לחפש להם נחלה בצפון. בדרך, הם עוברים בקריית יערים, ואלו ויחלו בקריית יערים ביהודה, על כן קראו למקום ההוא מחנה דן עד היום הזה. כן? הם שולחים שם, בהתחלה הם שולחים חמישה אנשים, אחר כך 600 איש חגרו מלחמה. כדי לעלות לצפון ולכבוש להם נחלה. ויעבו משם הר אפרים ויעבו עד בית מיכה. ויענו חמשת האנשים הולכים לרגד את הארץ לאיש ואמרו אל אחיהם, הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד וטרפים ופסל ומסכה? ואתה דאום מה תעשו? ויסורו שמה ויבואו אל בית הנער הלוי בית מיכה וישאלו לו לשלום. ושש מאות איש חגורים כלי מלחמתם, ניצבים, פתח השער אשר מבני דן. ויעלו חמשת האנשים ההולכים לרגל את הארץ, באו שמה, לקחו את הפסל ואת האפוד ואת הטרפים ואת המסכה, והכהן ניצב בפתח השער, ושש מאות האיש חגור על כלי מלחמה. הם פשוט עושים שוד של פסל מיכה, עם הטרפים והאפוד. שבט, שבט דן, שבט בעם ישראל, מאמץ לו בית עבודה זרה. אם אנחנו כבר הולכים לצפון, למה שלא יהיה לנו איזה בית עבודה זרה שבטי כזה? שבט בישראל, מאמץ לו עבודה זרה, גונב אותה, כן, עם איומים, עם 600 איש, ולוקחים את הכל ועולים צפון. הם הרחיקו מבית מיכה, מתחילים ללכת, האנשים אשר בבתים אשר בית מיכה נזעקו והדביקו את בני דן, נסים לרדוף אחריהם, להחזיר את הגזלה. ויקראו בני דן, ויסובו פניהם ויאמרו למיכה, מה לך כי נזעקת? כן, מיכה רודף אחריהם כדי להחזיר את הפסל של העבודה זרה שלו. בני דן מסתכלים עליו, כן, יש בעיות. מה לך כי נזעקת? ויאמר, את אלוקיי אשר עשיתי לקחתם, ואת הכהן, ותלכו, ומה לי עוד, ומה זה תאמרו אליי, מה לך? מה אתם אומרים לי אם יש לי בעיות? מה זאת אומרת, גנבתם אותי, שדדתם אותי לאור יום? ואמרו אליו בני דן, אל תשמע קולך עמנו, פן יפגעו בכם אנשים הרי נפש, ואספת נפשך ונפש ביתך. יש פה ממש סגנון, נשמע עברייני, ממש בצורה הכי גסה, הוא נשמע, חבל לך, יש פה אנשים עצבניים, מראה נפש. אם אתה יותר מדי תרגיז אותם, לא נעים לחזור הביתה חתיכות חתיכות. זה שבט דן. שבט דן, א', לוקח עבודה זרה כדבר שבטי, ב', אלים, גס, עוצמתי, מפחיד, אבל בסגנון כל כך ירוד. וירא מיכה, וילכו בני דן, וירא מיכה, כי חזקים ממנו, ויפן וישב אל ביתו. הם עולים צפונה, עם הגזלה של העבודה הזרה, ויקראו שם העיר דן, בשם דן אביהם, אשר יולד ישראל. ולמלאי שהם העיר לראשונה. הם עולים צפונה, מגיעים לנחלת דן הצפונית, מה שנקרא, כן, נחל דן, שמורת דן. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש לנו בארץ שני אחיזות של דן, נכון? יש גוש דן ויש דן בצפון. זה בגלל, הם פשוט עברו דירה מגוש דן, נטשו את גוש דן והלכו לנחלתם הצפונית. הדבר המעניין הוא, הם קוראים דווקא לנחלה ההיא, קוראים לדן, כשם דן אביהם. הם בעצם אומרים, לא, זאת הנחלה האמיתית שלנו, שם בצפון. ומשמע בחז"ל שהם צדקו. חז"ל אומרים שבנחלתם הצפונית הם מצאו את אבן הלשם, שהיא האבן של דן, והם קיבלו בזה הוכחה שזה באמת הנחלה המקורית שלו. כן, אז למה יהושע לא שלח אותו מראש למקום שלהם? למה שלח יהושע את דן לגוש דן, לנחלה שהיא לא הנחלה שלו, במקום לשלוח אותו לנחלה הצפונית המקורית שהייתה אמורה להיות שלהם מלכתחיל? יהושע רצה לעשות מה שאמר רב צדוק, לחבר את דן עם יהודה, לפחות באופן זמני, עד שיהיה הזמן שהוא יוכל להרחיק לנחלתו. היה פה צורך עמוק מאוד לחבר את שבט דן ושבט יהודה, צורך דו צדדי, צורך שהיה אמור לתקן את שני השבטים האלה כאחד, כמו שאמר רב צדוק, לעשות איזה חיבור, איזה חיבור עמוק בין שני הכוחות האלה. דן זה הכוח של העוז האדיר שיש בעם ישראל, ויהודה זה הכוח של המלכות. והמלכות והעוז הם צריכים לקבל זה מזו. חייבים לקבל זה מזו. אם הם יקבלו זה מזו, הם שניהם ירוויחו. אבל אם הם יתנתקו אחד מהשני, יהיה ביזיון גדול, יהיה נפילה גדולה לשניהם. והתמונה שאנחנו רואים פה בספר שופטים זה בדיוק הנקודה, מה קורה כשאין מלך בישראל ואין חיבור נכון בין הכוחות האלה. שבט דן, עם כל העוז והעוצמות החומריות שלו, כשלא מפתחים אותו ולא מאמינים בו ולא מרוממים אותו, הוא הופך להיות שבט אלים, כוחני ובעייתי. זה הופך להיות שבט בעייתי. שבט יהודה מסתכל עליו בזלזול ואומר, מה אתה קשור בכלל? אולי זה התחיל אפילו ממקום קדום יותר, שזלזול בבני השפחות, שהיה יוסף אומר ליעקב, שבני לאה מזלזלים בבני השפחות. זה השורש הקדום של זלזול של יהודה בדן. מי צריך את הדנים האלה? חצי עבריינים, כאלה נוטים לחומריות, הולכים למקומות נמוכים. כן? אנשים שפלים, אנשים עמי הארץ כאלה. כן? מה הם יודעים? כל הזמן רק. כן? ביתריסטים כאלה. שבט יהודה, שבט אצילי, שבט מאוד אריסטוקרטי, מלכותי. אבל כששבט יהודה מתנתק משבט דן ומזלזל בו, שבט יהודה בעצמו נפגע, כי הוא חסר את העוצמה שיש בשבט דן. שבט יהודה הופך להיות הנהגה רפוסה כזאת של כיבוי שריפות ושל נמיכות קומה, כי חסר לו את העוצמה של שבט דן. ושבט דן הופך להיות שבט אלים ונמוך, כי חסר לו את ההנהגה של שבט יהודה. זה נקרא אין מלך בישראל. הכוחות בעם ישראל מתפרדים אחד מהשני, ואז המלכות מאבדת את הגבורה, והגבורה מאבדת את המלכות. המלכות מאבדת את הגבורה, היא הופכת להיות מושלים בנו פלישתים. במצב כזה שבט דן אין לו מה לעשות ליד יהודה. הוא מרגיש חנוק שם, לא נותנים לו, הוא מצידו היה מכסח את כל השכונה. אבל אי אפשר תחת המטריה הזו שבט יהודה שרק מנסה כל הזמן לכבות שריפות. אז דן נדחק ומחפר, יאללה, שגעו לנו את השכל, נלך צפונה, נכסח את הצורה לכל מי שזה, אבל בעצם הפירוד הזה הוא רע לשני הצדדים. שבט דן בדרך צפונה, מאבד את כל המדרגה הרוחנית שלו, זה הופך להיות שבט שמכור לעבודה זרה. ושבט יהודה, כאשר שבט דן מתנתק ממנו, מאבד את כל העוז המלכותי. הפתרון הוא נמצא פה מתחת האף, בחיבור של שני הכוחות האלה. אבל זה דורש עליית חומה בהתבודדות. כל עוד, כן, אלה ה... כן, הוא אומר ככה, אלה הליכודניקים הפרימיטיביים, הביתריסטים, אני אומר, מי צריך אותם? אלה האריסטוקרטים המלכותיים שיודעים לנהל חיים ויודעים ניתוק בין כוחות המלכות לבין העוז הטבעי לעם ישראל, יש לו משמעות מאוד מאוד חריפה. ונזק לשני הצדדים. העוז הטבעי הופך להיות אלים ונמוך, והמלכות הופכת להיות רפוסה ופחדנית. זה ממש לב השבר של ספר שופטים, שמתוכו נולד שמשון, כדי לאחות אותו בשמשון, כמו שאמר רב צדוק, חבר אותו, את יהודה ודן. זה צריך להתחיל מיהודה. זה צריך להתחיל מיהודה שצריך להבין את הצורך שלו בדן. זה התחיל מיהודה. זה התחיל מהאימא של שמשון. שיצאה מהכרות שלה והבינה והאמינה כמה עוז החיים הטבעי שיש בשבט דן הוא נפלא וחשוב. והלכה והאמינה במנוח, למרות שרוחנית היא גבוהה ממנו בכמה מדרגות. אבל היא ידעה לזהות את העוצמה האדירה החיובית שיש בו. והוליד את שמשון. עד כאן שאלות? הערות שלו, בסדר?
יש
לה. כן.
הגבורה,
כן. יש מלא שבטים. כל שבט עם ישראל זה, אני חושב, פה זה, כמו שבמשכן, הקדוש ברוך הוא צירף דווקא את המלכות עם הכוחות הכי שפלים, כי זה אומר שהמשכן צריך לכלול את כל הכוחות בעם ישראל, מלמעלה עד למטה. וכך גם בסדר ההליכה במדבר, יהודה ראשון ודן אחרון. לכן דווקא שני הקצוות האלה, החיבור שלהם, אומר שאנחנו מצליחים פה לחבר את כל הכוחות בעם ישראל. מהרוחניים ועד השפלים. כי יהושע יודע שאם הוא ישלח ישר את דן לצפון, יהודה לא יספוג מדן את העוצמה שלו, ודן לא יקבל את המטריה המלכותית, את הממלכתיות של יהודה. מה? איך שבט יהודה? לא, שבט דן בדרך לצפון, אופה, אני אסביר אותו. יש לנו, מלכתחילה יהושע שם באופן זמני, בניגוד למה שאמרו להיות הגורל העתידי, אבל באישור של גורל, בקביעה אלוקית, יהושע לוקח את שבט דן ואומר לו, אתה תהיה צמוד לשבט יהודה. ויהושע, ככה הוא הבין שזה צריך להיות פה איזו הפריה הדדית בין האריה הגדול לאריה הקטן, האריה של יהודה לאריה של דן. זה מה שהיה צריך להיות, זה מה שהיה אמור להיות אם הם היו באמת סופגים אחד מהשני, יהודה היה לומד את העוז מדן, ודן היה לומד את הממלכתיות ואת הרוחניות שיש ביהודה, וזה היה מתקן את שניהם. וזה לא צלח. זה לא צלח. זה לא צלח כי שבט יהודה מזלזל בדן, ושבט דן אין לו כוח לממלכתיות המעצבנת הזאת של יהודה. שכל הזמן אומר, אל תעשו ואל תזה, וכן, תהיו ילדים טובים. ולכן דן מחליט, די, חלס, נשבר לנו. ופורש לצפון. בדרך לצפון הוא גם לוקח את פסל מיכה, ואנחנו רק, זה רק נותן לנו מראה באיזה מדרגה רוחנית ירודה הוא נמצא. בסדר? אז ראינו מצד אחד את יהודה עם הממלכתיות, אבל מאוד רדודה ושפלה, ודן עם העוז, אבל עוז שהוא במקום מאוד גס. כן, עכשיו אנחנו מגיעים לתיקון, כן. התיקון אמור להיות דרך שמשון, לפחות התחלת התיקון. כתוב על שמשון, ויחל, הוא יחל להושיע את ישראל. לפחות התחלת התיקון תהיה אצל שמשון. ראינו שהמקום הזה, כך כתוב למעלה בפסוקים של פרק י"ח, המקום שממנו יוצאים דן צפונה נקרא מחנה דן. על כן קראו למקום הוא מחנה דן עד היום הזה. ויש פה הערה נפלאה של הרד"ק, ממש פלא פלאים. כתוב על שמשון, בפרק שקראנו, בפרק ששמשון נולד, ותח אל רוח השם לפעמו במחנה דן. בין צורה ובין השטרים. אומר הרד"ק, זה אותו מחנה דן. זאת אומרת, מתי שמשון התחיל להתעורר לרוח הקודש שלו ולמשימה שלו? כשהוא היה במחנה דן, ברגע הזה שדן נשבר להם כבר, והם עולים צפונה, והם מתייאשים עם הקשר עם יהודה, שמה שמשון מתעורר. וברגע האחרון אומר לחבר שלו משבט דן, אז מה, אני נשאר פה. אני נשאר פה בין צורה ובין השטרים. בנחלת דן הזאת שיהושע אמר לה, אני נשאר פה ליד יהודה. זה מסביר לנו למה בעצם הוא כמעט היחיד שנמצא פה. למה שכשמנסים לתפוס אותו הפלישתים, למה הם פונים ליהודה, למה הם פונים לשבט שלו? כי השבט שלו כבר בצפון. לפי חז"ל, סוגיית פסל מיכה הייתה בתחילת ספר שופטים. לפי הסדר עולם רבה. זאת אומרת, שבט דן נשבר לו מיהודה, עולה לצפון. ושמה, במחנה דן, מבין שמשון, זה לא נכון. הפירוד הזה הוא לא נכון. הפירוד הזה יזיק לשני הצדדים. חייבים להישאר פה ולהכריח את יהודה להיות גיבורים ולהכיר בגבורה של דן. ולהכיר בזה שזה חסר להם. ולעשות את החיבור הזה של בין יהודה לדן. חייבים להישאר. הוא אומר לחבר שלו, אני נשאר. ותח אל רוח השם לפעמו בין צורה ובין השטעול. זה מדהים לראות שבצורה והשטעול, בתיאור הנחלות בספר יהושע, הן מופיעות גם כערים של יהודה וגם כערים של דן. הן ממש על התפר. צורה והשטעול. הן פה למטה והן מקהלה. ותח אל רוח השם, מה זה רוח השם של שמשון? התובנה הזאת שצריך להשתמש בכל העזות ולא לוותר ליהודה. גם אם אני הולך לפעול לבד, אני אשגע אותם. ואני אכריח אותם לזהות את כוח הגבורה ולהתרומם אליו. זה חובה. זה רוח הקודש שהייתה לשמשון. משם הוא התחיל לעשות את הפעולות שלו אצל הפלישתים. ותראו מה דני אחד מסוגל לעשות. אתם מבינים איזה גודל פספוס זה היה, אם את כל הכוח של דן היו יהודה מאמצים. דני אחד מסוגל להכניע את הפלישתים. אחד. איך אמרו תושבי לוד אמרתי איזה, זה הקלטה אשתי, שמי אני, וואטסאפ, זה מישהי מתושבי לוד אמרו, כמה ש... כמה יצרניקים פה עשו בערב אחד, כל הגדודים לא עשו פה. דני אחד. אבל כשהדני מתנתק מהמלכות, ראיתי, שנס, הבית הממלכתיות שלו הופך להיות נער גבעות כזה. צריך לחבר את החיבור הזה. טוב. אז שמשון נשאר כדי להכריח את יהודה ולהציס את לקרוע את האריה, נכון? אם הוא הולך וקורע את האריה ומוציא את הדבש מתוך האריה. מוציא את הדבש מתוך האריה. מתוך האריה הגדול. זה התפקיד שלו. אבל זה לא פשוט, זה לא קל. יש דרך ארוכה לרומם את שבט יהודה שתפקידו הגדול, דרך ארוכה, דרך לא פשוטה. ובתוצאה הראשונית זה נראה ששמשון נכשל. שבט יהודה, במקום להתרומם לשמשון ולהגיד לו, הלאה, איזה עוצמות יש לך, בוא תיכנס פה לתוכנו, ותיכנס ותרומם אותנו, אנחנו... תן לך את המטריה המלכותית, ואתה תחבר אותנו למדרגת הגבורה, וככה יהיה פה חיבור. שבט יהודה מסגיר את שמשון. מסגיר את שמשון. ולכאורה, ההסגרה הזאת יוצרת ממש שבר. כאילו, הנה, הם ממשיכים עם הזלזול הזה בדן. יש פה, השבר עדיין לא התאחה. אבל מה ששמשון זרה פה, יש מדרש מאוד יפה, שכתוב במדרש, מופיע לכם פה איפה שם, בסתירה בפסוקים, כמה זמן שמשון שפט את ישראל. יש מקור שאומר 20 שנה, יש מקור שאומר 40 שנה. המדרש אומר שגם אחרי שהוא נפטר, הוא המשיך לשפוט את ישראל. משהו ברוח שלו, כן? אז יש את מה ששמשון עשה ב-20 שנה שהוא חי, יש את מה ששמשון עשה ב-20 שנה שאחרי, או כביכול, וכל המשך החיים שאחריו. משהו ברוח הזאת לא הרגיע, לא נתן מנוח לשבט יהודה. שבט יהודה קיבל שם שיעור מאוד מאוד גדול. אני אחבר את זה לעוד מדרש, אני אחבר את זה למגילת רות. כתוב על בועז, יש מדרש, נמצא פה ממש תחתית הדף, כמעט לפני הסוף, כתוב, הזכרנו את החלק הראשון שלו, יוצן זה בועז, אמר רבא בר יצחק, 120 משתאות עשה בועז לבניו, שנאמר היו לו 30 בנים 30 בנות, שלח החוצה וכו', ובכולם לא זימן את מנוח. אמר קוד נעקרה במאי פרעה לי, תנה וכולם מתו בחיה. תראו איך המדרש הזה עכשיו מקבל משמעות אחרי כל המסע שעשינו. בועז מנסה להביא את זרע המלכות שוב ושוב ושוב. סירות נפש אדירה יש לבן אדם הזה. הוא קובר 60 הלוויות, 30 של בנים, 30 של חתנים. לא מצליח להרים את זרע המלכות, הוא לא יודע מה תקוע. המדרש אומר לנו מה תקוע. הוא לא הזמין לחתונה את מנוח. הוא לא הזמין את מנוח. למה? קודנה עקרה. הנה חוזר הוויכוח הישן. מי הוא העקר? עקר הכוונה לא מביא תועלת, לא? כן? השבט דן הזה, מה הוא מביא תועלת לעם ישראל? רק ליצור כי הם יודעים, רק לעשות אלימות, רק לעשות בעיות. לא צריך. ואומר המדרש שזאת הייתה הבעיה. המלכות חסרה את ההזמנה של שבט דן. וכל זה בניסיון הראשון של בועז. כל עוד הוא יבצן. כל עוד הוא יבצן. אבל אחרי סוגיית שמשון, בועז מצליח להוליד. פעם אחת. את זרע המלכות. את זרע המשיח. אחרי הלימוד הגדול, ששמשון מעורר בחלל הרוח של עם ישראל, אחרי האמון הגדול של הצדיקה, אמא של שמשון, שהאמינה ונתה כוח לחיבור הזה, אחרי שהיו עם כישלונות לא פשוטים, אבל הרוח ששמשון ואמא שלו יצרו בעם ישראל, הרוח הזאת של החיבור הזה, הכתה גלים, ולאט לאט לימדה את הלימוד הזה. עד שבועז הזמין את מנוח. לאחר מכן בועז זוכה ופוגש את רות, שחיכתה בארץ מואב, כדי שעם ישראל יהיה מוכן. כשעם ישראל יודע את הדרך הזאת של חיבור הגבורה עם המלכות, הוא לומד את השיעור הזה, אז הפתח למלכות בדוד היא מוכנה. אחד הדברים המיוחדים שעשה שמשון, והרבה פעמים לא מבינים את העומק של הדבר, נכון, באותו לילה שהוא ירד לעזה, לקח את שערי עזה, שם אותם על הגב שלו, ושם אותם, איפה? כתוב פה. מה? רוצות את זה? לא, אין לי פה את המספור. ויכול בדלתות שער העיר, ויעלה מראש שער אשר על פני חברון. את הציור הזה, לוקח את שערי עזה, לא רק, אתה רוצה רק לזלזל בפלישתים, תשבור להם את השערים. לא, לוקח את שערי עזה, אם תדמיינו את הטופוגרפיה, כן, עולים מעזה לכיוון שלנו, לכיוון הרי חברון, הוא שם את שערי עזה צופות אל הר חברון. מי נמצא בהר חברון? יהודה. אומר שמשון ליהודה, שערי עזה מחכות לך. זה האמירה של שבט דן כלפי שבט יהודה. הגיע הזמן להיכנס פנים, לא רק מרחוק. לא אשוב עד כל אותם. וזו האמירה ששמשון משאיר לשבט יהודה, והשערים האלה שרק שמשון יכול להרים אותם, מן הסתם נשארו שם על ההר הזה שצופה לשבט יהודה, וכל יום ששבט יהודה קם בבוקר, יראו את השערים ששמשון השאירו גם אחרי מותו. הוא היה מבין שזה צוואה שאי אפשר להתעלם מה. ושהמלכות צריכה לינוק מהגבורה. לינוק מהגבורה, והחיבור שני ביחד יאפשר לנו להיכנס בשערים. פיתחו שערים, יבוא גוי צדיק, ולא אשוב עד כלותו. עד השם. כוחות הגבורה האלה קיימים בעם ישראל, כוחות המלכות האלה קיימים בעם ישראל. וכל שאנשי אמונה יאמינו בחיבור הזה, יאמינו בעוז המלכותי שנמצא בעם ישראל, אז הרוח הזו יתקה גלים ותרומם את עם ישראל לחיבור הזה. ובשורות טובות.